אנחנו בנפש הפרשה, פרשת וירא, עבודת הנפש בעקבות הפרשה. אנחנו הולכים לעבוד היום על עניין מאוד מעניין, כן? יש בדיווחי תנועה, הרבה פעמים יש את סוג הדיווח הבא. בדרך כביש מספר זה וזה, פקק תנועה בגלל תאונת דרכים, בכיוון השני עומס בגלל סקרנים, נכון? שזה דבר מעניין, מה המנגנון שמפעיל את הרי כולם נדפקים מזה, אתה מחכה בפקק שאין לו סיבה אמיתית, נכון? אין לו סיבה אמיתית. ובכל אופן, למרות שהנהג שנתקע בפקק קילומטר וחצי, כל הדרך הוא מחרף ומגדף את אלה שמתעכבים כי הם מסתכלים, כשמגיע תורו, אז הוא גם אומר, הגעתי עד לפה, אני גם מסתכל ויראה. מה קורה? יש ארצות מסוימות, אולי גם בישראל ניסו את זה באיזושהי מזדמנויות, שיש, כשקורית תאונה, לא עלינו, לא עליכם, אז מגיעה איזה נהלת משטרה ועושה פרגוד כזה, כדי שלא יראו, ואז זה מונע את הפקקים מהסקרנים, כביכול, אבל... כן, נכון. אתה יודע, אתה יודע ועד. כן. כן? באים וזה, מפריעים לכולם. ברוך את ה' שקונה לנו. אז אנחנו ננסה טיפה לדבר על העניין הזה בעומק, לא? פתחנו כאן בסוג של איזשהו שעשוע, אבל בעומק, מה יש שם בבתה הזאת ולמה היא כנראה דבר לא טוב שקורה לנו. שם זה חסר משמעות בלהסתכל על רכב שקרה לו איזושהי תקלה, אבל בעומק זה... זה היצר הזה להסתכל על מישהו שנכשל, לראות את זה בעיניים, לראות מה יש שם שגורם לי, גורם לכל אחד מאיתנו להרגיש טוב. הדבר הזה קשור באופן ישיר לפרשה שלנו. לפני שניכנס כאן לעניין עצמו, רק נאמר שלכאורה בניגוד גמור להבטחת הקדוש ברוך הוא שהוא לא יביא מבול על העולם, הוא מביא. בסדום. טוב, זה לא כל העולם, זה חלק מן העולם. אבל עדיין, זה... ניתנה הבטחה בפרשת נוח שלא תהיה יותר השמדה. מה? כן, אז אתה רק מעצים את השאלה עוד. ובכל אופן, נעשה דבר כזה. התשובה שעונים למדוע זה נעשה כך היא, שזה באמת המקום היחיד, או הסיבה היחידה שיכולה לגרום לדבר להפסיק להתקיים בעולם שאחרי המבול, זה מקום שהוא נעדר חסד במהות. לא כי לא הספקנו, לא כי לא זה, אלא מקום שאין בו חסד במהות, זה מקום שבעולם שאחרי המבול, שהוא עולם שבנוי על חסד, זה מקום שאיבד זכות הקיום. הרמב״ם בהלכות צדקה, מאוד מעניין, הוא מתנסח ככה, מעולם לא ראינו ולא שמענו קהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. הוא לא אומר שזה מצווה, הוא רק אומר לך, מעולם לא שמענו ולא ראינו דבר כזה בעם ישראל, שיהיה מקום בלי מעגל חסד כזה או אחר. אז בעצם הסיבה שסדום נחרבת, היא כי סדום מחריבה את עצמה. מקום בלי חסד זה מקום שהוא מזמין קריסה פנימית. כך זמן כזה, זמן אחר, הוא מזמין קריסה פנימית, ואנחנו רואים את זה גם אנחנו בהיסטוריה, רוסיה הקומוניסטית היה מקום בלי חסד בכלל, כלומר, אומנם היה קומוניזם שכביכול רצה לעשות חסד עם כולם, אבל במהות היה מקום אכזרי, מי שתרם למגמה הקומוניסטית הזה זכה למעמד וכו', ומי שלא, הביאו אותו לסיביר והוא נפטר מקום נהדר חסד והוא קרס כלפי פנים, ועוד חברות חולות אחרות כאלו, או שהן דורכות במקום, או שהן קורסות, או שהן נהיות לא רלוונטיות וכן וזה הדרך. זה מה שקורה בסדום. בסדום זה לא מקום שאין בו חסד, זה מקום שיש בו שיטה הפוכה מן החסד. ובכל אופן, כשהקדוש ברוך הוא ממלט את לוט, אז כאן הפסוקים לפניכם, ואדוני המטיר על סדום ועל עמורה הגופרית ויש מת אדם מן השמיים, ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל יושבי הערים וצמח האדמה, ותבת אשתו מאחריו ותהי נציב מלח. למרות שבפסוקים לפני כן נאמר, הקדוש ברוך הוא מצווה את לוט להימלט, להימלט מהר מהר אל ההר, מהר ימלט שמה, ימלט הנפשך, אל תביט אחריך, ואל תביט אחריך, ואל תעמוד בכל הכיכר, ההר ימלט פן תיספה. תברח מהר ואל תסתכל לאחור, אשתו של לוט מסתכלת לאחור, והיא נהיית נציב מלח. מה פשר ההסתכלות הזאת לאחר, לאחור, ולמה קודם כל אסור להסתכל לאחור? מה הבעיה? ולמה היא דווקא נהנשת בסוג העונש הזה? אני רק רוצה להעיר את תשומת לבכם, דבר שהזוהר מאיר אותו, בפסוק עצמו, כתוב, בטאבט, אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. מה היה צריך להיות כתוב? מאחריה. כך אומר הזוהר. זאת אומרת, למה כתוב מאחריו? צריך להיות כתוב מאחריה. תזכרו את השאלה הזאת, עוד נחזור אליה. הגמרא במסכת ברכות. הגמרא במסכת ברכות. בפרק הרואה, המשנה אומרת, מי שרואה כל מיני מקומות צריך לברך ברכות. הרואה את הים הגדול, הרואה מעברות ארנון, כל מיני מקומות שיש עליהם ברכות. בין שאר המקומות שהגמרא מציינת, זה מי שרואה את אשת לוט, את הפסל הזה, אנחנו מכירים את הסלע הזה, מברך. אז הגמרא אומרת, ואשתו של לוט, שנאמר ותאבד אשתו מאחר ותהי נציב מלח, וחומת יריחו שנפלה, שנבלעה, דכתיב, ותיפול החומת תחתיה. אז אומרת הגמרא, בישלמה כול הוא ניסה. בסדר, כל המקומות שהמשנה ציינה, אלה מקומות שנעשה בהם נס. ים סוף, מעברות ארנון, המקום שישראל עברו באות הירדן. כל המקומות האלה מקומות שנעשה בהם נס, ולכן מברכים בהם, ברוך שעשה נס לישראל במקום הזה. אבל אשת לוט, זה פורענותה. אז איך אפשר לברך שם שעשה נס? אומרת הגמרא, אתה צודק. אלא אשתו של לוט פורענותה הוא, שאלה. אומרת הגמרא, צודק. דאמר, ברוך דיין האמת. מי שרואה את אשת לא צריך לברך ברוך דיין האמת, שנעשה כאן דין אמת ברשעים. אומרת הגמרא, והיה הודעה ושבח קטני. הרי המשנה עוסקת בברכות של הודעה ושבח, לא בברכות של דיין האמת, שזה ברכות של פורענות. אומרת הגמרא, צודק. מברכים שם שתי ברכות. טני, על לוט ועל אשתו, מברכים שתיים. מה זה לוט ועל אשתו? הכוונה, כשמגיעים לאזור של אשת לוט, אז רואים מצד אחד את הסלע הזה שנקרא אשת לוט, ומצד שני רואים את הדרך של לוט עשה ונמלט מאזור סדום, ברח לכיוון ההר. כשמדובר על ההר, שלוט בורח עליו, איזה הר זה? ממש לא. בדיוק הפוך. הרי זה בדיוק, זה הערה חשובה. הרי המלאך מציע לו, תצא מסדום ותעלה לכיוון מערב אל דרום הר חברון. אל אברהם היושב בהר. את זה הוא לא רוצה. הוא אומר, אני רוצה ללכת לצוער, כי אני מפחד ללכת לאברהם. אחרי צוהר, לא, אחרי צוהר, זה הטעות. אחרי צוהר הוא הלך להר, לא להרים האלו, אלא מזרחה להרי מול אדום. כאילו הוא חוצה, מה? הרי מואב, לשם הוא הולך. הפוך לגמרי מאברהם. הוא עוד יותר מתרחק מאברהם. מה? רש"י אומר את זה. כן, אבל זה ברור, הוא לא הולך לאברהם. מאברהם הוא בורח. אבל אפילו בצוהר הוא לא נמצא, אלא הוא הולך להרי מואב, ולכן באמת, לכן זה נקרא הרי מואב, הרי שם נולד מואב. הילד הזה מואב נולד שם במואב, ולכן קוראים להרים האלו הרי מואב. אז הוא מתרחק עוד מאברהם. רק הערה כזאת גיאוגרפית, אבל יש לה משמעות. מיד נראה. כל פנים, הגמרא אומרת שמברכים שתי ברכות. ברכה אחת זה ברוך דיין האמת, והלוט אומר, ברוך זוכר את הצדיקים. אמר רבי יוחנן, אפילו בשעת כעסו של הקדוש ברוך הוא זוכר את הצדיקים, שנאמר, ויהי בשחת אלוהים את הרי הכיכר, ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה. זוכר את הצדיקים זה לא את לוט, זה את מי? את אברהם, שבזכותו ניצל. יפה מאוד. אנחנו עדיין שואלים את עצמנו, מה יש באשתו של לוט? מה הייתה הבעיה בזה שהיא הביטה לאחור? מה? זה שמחה לעד? מה יש שם בהבטה הזאת לאחור שכל כך, כל כך בעייתית? אז הרב קוק, מה שהבאתי כאן זה אין היה, פירוש של הרב קוק לגמרא הזאת, והוא מציע כאן אפשרות אחרת. אנחנו נלמד את האפשרות שהוא מציע, אחרי זה אולי בעקבות דבריו, או כהמשך לדבריו, ננסה להציע אולי עוד איזה אפשרות. ואולי מזה גם נבין מאיפה הנובע היצר הזה שלנו, הלא טוב, להסתכל כשמישהו קורא לו משהו לא טוב. ואשתו של לוט, לכתיב, ותאבד אשתו מאחר ותהי נציב מלח. יש הבדל בפעולה שמחזה פורענותם של רשעים פועל על הנפשות. בנפשות המוכנות לקבל מוסר והנהגה טובה, אלא שסיבות חיצוניות הרחיקו אותם מהדרך המאושר, לנפשות שכבר התעצמו ברע ונטבעו בו. בשפה שלנו, אנחנו הרי כל היום רואים דברים, חווים חוויות וכל זה. אדם שיש לו נפש ישרה, נפש, גם אם הוא הלך שובה בדרכי ליבו ועשה כך וכך, אבל כשאנחנו נתקל באיזה מראה, מראה מזעזע, מראה איזשהו סוג של איזה טראומה, זה יפעל משהו על הלב. אוי, אפילו תאונה. כל אדם, כאילו, לא שאתה חלק ממנה, אפילו אתה רואה אותה. זה מיד, אני זוכר שצעדי להיות בכל מיני מקומות שבהם העבירו סדנאות על התעללויות בילדים, דברים מסוג הזה. כאילו, אתה, התחושה הכי ראשונה שלך שאתה רוצה לבוא הביתה, לחבק את הילדים שלך. כאילו, אתה, זה פועל לך, מיד, אתה, זה לא קשור אליי, זה סיפור. בכל אופן זה פועל על הנפש. אתה רואה איזה תאונת דרכים, אז הנפש הישרה מיד עושה תשובה ונוהגת יותר בזהירות, שמה לב יותר. זה פועל משהו. זה כשהנפש עדיין לא התקלקלה. אבל מי שכבר התעצם ברע, הרע הוא נהיה חלק מהאישיות שלו, ההבטה פועלת על משהו אחר לגמרי. הנפשות הטהורות, אף על פי שמעדה רגלה מדרך הישר, בראותם, בראות עיניהם פורענות ואובדן הרשעים, התעודדו לשוב לדרך הישר, וכבוד הצדק יזרח עליהם עוד הפעם כפי טהרת טבעם. אף על פי שעומם אורו אצלן בכוח הסיבות המונות. אדם שהוא רואה שנעשה דין ברשעים, והוא נפשו עדיין ישרה, זה מעורר אצלו יורה תשובה, הוא רואה שיש איזה, יש דין ויש דיין וכו'. אמנם הנפשות הרעות, יש כוח רק ביד הפירוד מן הרעה, לשום מתג להם שלא ישתפו בזרם הרע. אבל כאשר יראו בעיניהם את האבדון שבא כתומו, אז תחלש כוח איומם, כי לעולם כוח האיום, הבא לאדם יראת האבדון הוא גדול יותר מערך האבדון בעצמו מצד ערכו הגופני. משפט קצת לא ברור, מיד הוא יובן יותר. על כן ביות משפחת לוט אינה ראויה להינצל מצד עצמה, מפני שלח, לח זה הלחות, הלכלוח, המוסרי היה חסר מהם, וכבר נמשכו הרבה אחרי מעשה סדום, על כן הוא זרו שלא להביט בעינם בצורת ההשחתה, למען לא יקטן כוח האיום אצלם, ורק אז על ידי רגש הפחד תוכל להיות תקווה שהתעודדו להרחיק עצמם מדרכי שאול של הסדומיים. ואשתו, בהתאמצה לראות בעיניה את ההשחתה, שבזה כבר נחלש מעט ערך פחד האובדן, כבר לא הייתה לה תקנה מוסרית, ותהי להכרח משפט האלוהי לדונה כאחד מאנשי סדום, שכבר גם כן נאבדו רק כמו שאפסה להם כל תקווה של תיקון מוסרי, וכמוהם נאבדה ותהי לנציב מלך. מה קורה כשאנחנו מסתכלים על משהו? אנחנו מנסים מיד לבאר אותו. אנחנו מנסים מיד להבין אותו, וגם ליצור איזה בידול ביני לבינו. לי זה לא היה קורה. זהו. היה שם איזה פלג. זה האוטו הזה. ברגע שאנחנו מסתכלים באיזה רעה, כשנפש ישרה מסתכלת באיזה רעה, שקרתה לאיזה מישהו, אז מיד עושה תשובה. רגע, מיד אדם בא לבדוק את עצמו. אדם רואה תאונת דרכים, אני תמיד אומר, ואני מגלה שזה נכון, כשאתה רואה מישהו עם התפילין לא על הראש ישר ואתה רוצה להעיר לו, קודם כל תבדוק את עצמך, תגלה שבדרך כלל גם אצלך זה עקום. הנפש הישרה, לפני שהיא מסתכלת, רואה פגם אצל הזולת, מיד אומרת, רגע, איך הדבר הזה נמצא אצלי, איך אני מתקן. הנפש המושחתת מיד יוצרת חילוקים. היא מסתכלת על מנת ליצור את ההבדלים ביני לבינו, כדי להגיד למה זה לא שייך אליי. טוב, זה ברור, בתאונה, הוא נסע בירידה, אני בעלייה. טוב, זה בוא, תראה איזה אוטו יש לו, תראה את ה... טוב, לי זה לא יקרה. העיון במעשה הרעה, כן, הוא בעצם בא כדי ליצור איזה מין חילוק, איזה מין הבדל. טוב, זה לא אני. ואני ככה יוכל להמשיך בשרירות ליבי. כשאשת לוט מסתכלת מאחור, מאחריו, היא לא מסתכלת מאחריה. היא מסתכלת מאחרי בעלה, וכאילו משווה את בעלה למי? לאנשי סדום שנשארו. ואומר, טוב, זה ברור שאנחנו ניצלנו. אתה משווה את לוט לכל הפרוחחים האלה? זה ברור, אנחנו ניצלנו, כי זה ברור. ובזה הרגע, באותה שנייה, היא איבדה את היכולת לתקן. היא קיבעה את המציאות. במקום שתסתכל, במקום שבעצם מה שהכתוב מבקש שהיא לא תסתכל. היה לי פעם איזה משחק שהייתי אוהב לעשות אותו, ביני לבין עצמי כזה, אתה הולך על מדרכה, כן, מדרכה, אבל, לא, על כביש חסוך חדילה, מדרכה, אבל מאחוריך באים רכבים. כשהיה מגיע אוטובוס או איזה מסעית, הייתי עוצם את העיניים ומדמיין שהוא נוסע מאחוריי. ברעש, זה כלום, זה... זה מנסה לראות אם אני מצליח להחזיק מעמד ולפתוח את העיניים, זה קשה מאוד. אתה אומר, צריך, אני עוד שנייה נדרס. אני על המדרכה, בסדר. אני יודע שאני על המדרכה, אבל יש כאן איזה מין... כשאתה לא מעיין באיזה משהו, אלא יש לך רק איזה מין רושם כללי כזה. רושם כללי של איזה רע, זה מפחיד. אתה לא מתחיל ליצור את החילוקים, יש כל מיני אנשים ש... רואים את זה במיוחד, לא עלינו, שבאים לשבעה, מישהו פתאום נפטר בפתאומיות. הייתי כמה פעמים בכאלה ניחומי אבלים. מישהו נפטר בפתאומיות. אז אנשים שמגיעים והם בני התואגים, מתחילים לתחקר את המשפחה. תגיד, הוא ישן? לא, לא יש. הוא היה אוכל הרבה? לא, לא, לא. הוא הקפיד על... מאוד הקפיד על בריאות. כן, אתה זה, אז מה? הבדיחה אומרת שכשקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז הוא חילק את המשימות למלאכים, זה רפאל, גבריאל, כל זה. בסוף היה צריך גם אחד שיהיה מלאך המוות, שאף אחד לא רצה, מי רוצה להתנדב בכזה מקרה. בסוף, מצאו את מי שמצאו, הקדוש ברוך הוא, אין ברירה, צריך מלאך המוות, תהיה אתה. אבל הוא אומר, אני אתן לך אבל צ'ופר אחד. הוא אומר לו, מה? אף פעם לא יגידו שזה אתה. תמיד יגידו, אתם על הדרכים, הוא היה חולה, הוא היה זה, לא יגידו, לא ידברו עליך, אתה... אז... אז פה אנשים, כאילו, אנשים נסים ליצור איזה חילוק. טוב, 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 זה קרה לו, כי ככה, כי ככה, כי ככה. בדיוק הפוך. אתה לא אמור ליצור חילוק. אתה אמור להבין אם זה קרה לו, זה יכול גם לקרות לי. בוא נעשה תשובה, בוא נספיק, בוא... אם זה תשובה גופנית, אם באמת היה לו כאן איזה משהו לא טוב, אז טוב, הוא, איך... זה ממש ככה... קיצור, אתה... אנשים שטוב הוא היה, אנשים ככה, לא דואגים לבריאותם, טוב, טוב, זה ברור, אנשים שמעשנים שלוש קופסאות, טוב, הוא ישן ארבע, מה אתה מצפה? ארבע קופסאות ביום, אי אפשר ככה, זה, קח את זה אליך. אשת לוט מסתכלת מאחורי בעלה, ומשווה בין לוט לבין אנשי סדום, ולכן אומרת, בעצם ברור שאנחנו ננצל. בזה הרגע הלך התיקון. כל התיקון היה בזה שהם התרחקו מהעיר, שומעים רק את הקולות, מבינים שהקולות האלה גם שייכים אליהם. ומתחילים לחשוב, וואי, וואי, מה קורה לי, וואי, וואי, מהר, מהר, תכף זה תופס גם אותי, עוד שנייה אני מגיע. ההד הזה מהדד אחרי, ברגע שהיא מסתובבת בסקרנות כדי לבדוק מה קורה ומתחילה להשוות, בזה הרגע היא הפכה את זה, היא מנתחת את זה לוגית, ובעצם עושה חילוק, אומרת, זה ברור שלנו זה לא היה מגיע, בזה הרגע היא נהפכת למלח. מה מיוחד במלח? למה דווקא נציב מלח? למה לא נציב ארטיק, אני יודע מה? מה מיוחד במלח? אתם אוהבים מלח? קצת. אמרת יפה, אתר, מלח זה אחד מהאויבים הגדולים של האדם, מלח וסוכר, שני היריבים הגדולים והרוצחים השקטים קוראים להם, עושים לחץ דם. נדמה לי שלא מזמן בארצות הברית הכריחו את חברות החטיפים להוריד את כמות המלח בזה ב-30%. מה שאתם אוכלים היום, כל הדוריטוס המלוח הזה, שאתם זה, אל תאכלו, כן, אבל זה עוד אחרי שהורידו לו זה 30%. כל פנים, מה שמיוחד במלח זה שאין לו השתנות. הוא עומד ימים, אין לו השתנות. מלח לא מתקלקל. הוא לא משתנה. שם אותו, הוא לא, מלח לא מתקלקל. שנים, מאות שנים שער אותו דבר. אנחנו כאן מדברים על אדם שצריך להשתנות. שתהיה כאן איזושהי דינמיות. נציב מלח, זה מה שאת. לא רוצה להשתנות. וכדי לא להשתנות, אני אצור מיליון חילוקים. זה לא קשור אליי, זה לא שייך אליי. בטח, ראית על איזו שכונה זה נפל בסדו. אלה היו רשעים גמורים. אני בסך הכל הייתי כזאת קטנה. ולא הבינה אשת לוט שגם היא חלק מהפאזל הזה של לוט. גם היא חלק, גם היא הייתה אמורה להיענש אלמלא זכותו של אברהם אבינו. בסדר? יופי. אז זה מובן? עכשיו יותר מובן, נכון? למה היא נהנשת ולמה היא נהפכת לנציב מלח? מלח זה דבר שהוא סטטי. הוא לא משתנה. אין לו שום שינוי. מאות שנים הוא לא מתקלקל. הוא לא מתקלקל מצד אחד, אבל הוא גם לא זז, הוא לא נע, אין לו את הדינמיות. אשת לוט לא אמורה להיות מלח. היא אמורה להיות דבר שמשתנה בעקבות מה שקרה כאן. אבל היא מסתכלת מאחורי בעלה, משווה את בעלה לכל האנשי סדום, ואומרת, זה ברור, זה ברור שאנחנו לא ננזק. כשאנחנו עוברים ומסתכלים על מישהו שקרה לו איזה צער, אז אני אומר, יכול להיות שלוש סוגים של הבטות. הבטה אחת, באמת, כאילו סקרנות. מה קרה שם? שזה סתם מידה לא הכי נחמדה, אבל... יש הבטה שהיא לצערנו הרב, אדם מרגיש, אם הוא נפל ואני עומד, אז אני יותר גבוה. שזה ממש לנצל את החולשה. וגם להגיד, ואיך זה לא קורה לי? איך אני לא נופל כמו שהוא נפל? ויש הבטה שאומרת, וזה נראה לי השאיפה המוסרית שאנחנו צריכים להגיע אליה, ואנחנו מיד נראה את אברהם בעניין הזה, שמסתכלת כדי לראות אם אני יכול לעזור, להושיט יד, אם אני לא יכול לעזור, אני מסובב את הגב. כדי לא לגרום עוד בושה למי שגם ככה מתבייש. אני מסתכל, לא שאני מתעלם, כי אולי אפשר כאן לעזור, להושיט איזה יד. אבל אם אני לא יכול להושיט איזה יד, אני יודע לסובב את הגב, ולתת לאדם הזה לארגן ולעבוד על עצמו, ולא, ומה לעשות, אנשים, צערנו הרב, יש איזה מין, אם איזה מישהו הולך ברחוב, ויש כל מיני פספוסים כאלה, נכון? לפעמים שרים בטלוויזיה, כל מיני פספוסים בכדורגל, אתה רואה איזה שחקן שקרה לו איזה, כולם נקראים מצחוק, מה קרה? ברגע שמישהו אחד נופל, זה הופך אוטומטית כולנו ליותר גבוהים. אנחנו נהנים מהרע. זה אשת לוט. יכול להיות שאשת לוט גם הסתכלה לאחור כדי, עבר לה גם איזה מגיע להם כזה קטן. אתם נשרפים ואנחנו לא. כנראה אנחנו יותר צדיקים מכם. מלח. זוכרת איזו סיטואציה פעם שהייתי נוכח בה, לפני הרבה שנים, חיכיתי בסופר. בקופה. אני יש לי כזה מזל כזה שאני תמיד נופל על כל מיני קופות עם כל מיני עיכובים. פעם נגמר הסרט של הקופאית, פעם הכרטיס ניהול, אני כבר יודע, כל פעם אני כבר מביא לי, יש לי ספר, זה משניות, אני יכול... טוב, אני כזה מחכה, אני אומר, מעניין מה יהיה הפעם, מה תהיה הסוגיה הפעם. לפני הייתה גברת אחת, קנתה, בעל שלם בצ'ק. אמרתי, אופה, התחילו הבעיות. למה לא לגייס, כרטיס אשראי צ'יק צ'אק, לא צריך את כל ה... כרטיס צ'ק, בלים בסכום, בתאריר. דווקא היא קטעת הצ'ק בסדר, האם הכניסה יש לנו את המכשיר הזה שעושה... הוא אוכל את הצ'ק, ומסמן לה לא מאושר. נכנסה אותה עוד פעם, קופאית עוד פעם, לא מאשר. אז היא אומרת לה, גברת, אולי חזר עליך, אולי חזר לך פעם צ'ק אצלנו. זה היה, לא יודע, זה היה, מה זה היה, רשת... שפע, זול שם, זול פה פעם היה דבר כזה. אומרת לה, לא. אומרת לה, אולי חזר לך צ'ק ברשת אחרת, היה אז גרינברג. אומרת לה, כן, בגרינברג לפני כמה זמן חזר לי, אבל אתם לא, זה אומרת לה, כן, אנחנו, זה אותה בעלות, זה בעצם אותו דבר. אומרת לה, אז מה? אומרת לה, את לא יכולה לשלם בצ'ק. עכשיו, היא הייתה עם הבת שלה, אני אחריה. אומרת, אז מה אני אעשה? אומרת לה, מזומן. היא ככה חיפשה בכיסים, היה לה נגיד 200 שקל, והקנייה הייתה 300. אז עכשיו היא צריכה להוריד. וואי, איזה בושה זה, וואי, כאילו היא ניתה אדומה והסמיקה. עכשיו, בדרך כלל בדיוק בכאלה סיטואציות, נו, מה קורה שם בקופה, גבר? אז סיבבתי את הגב, ממש סיבבתי את הגב, אמרתי, ייחסתי באיזה ספר, נתתי לה את כל הזמן, אבל היא כל כך, אמרתי עצמי, רק שאני לא אוסיף לה על הבושה שלה. מבינים, כאילו, אפילו אמרתי, אם לא היה לה כסף, הייתי מתן לה, אבל היא ככה, איכשהו הסתדרה מהר, שלמה יצאה ברכה משם, עם הבת שלה עוד זה היה, כאילו, היא כל כך התביישה בעיני ביתה. אז כשאתה מסתכל לאחור, אשת לא שאתה מסתכלת לאחור, היא דואגת שבעצם זה לא יגיע אליה, שהתיקון לא יעשה עליה שום רושם. על כן, בואו נקרא עוד פעם את השורות האחרונות, על כן, בהיות משפחת לוט אינה ראויה להינצל מצד עצמה, זה לא שאתם באמת כאלה צדיקים. מפני שלח המוסרי, הלחלוכית המוסרית היה חסר מהם. וכבר נמשכו הרבה אחרי מעשה סדום, על כן הוזהרו לא להביט בעינם בצורת ההשחתה, למען לא יקטן כוח האיום אצלם. ברגע שאתה מסתכל, אז אתה אומר, זה לא, ולא באמת, זה לא, זה קורה להם, זה לא קורה לי, זה לא באמת מאיים עליי, כי זה לא קשור אליי, כי אני נמצא במקום אחר. ורק אז, על ידי רגע שהפחד תוכל להיות תקווה שהתעודדו להרחיק עצמה מדרכי שאול של הסדומיים. ואשתו של לוט. דרך אגב, מה היה השם שלה? יודעים מה היה השם? יש לה שם, במדרש. עירית. באלף, יש כאלה ועין גורסים. זה שם של אשת לוט. ואשתו בהתאמצה לראות בעיניה את ההשחתה. היא מתאמצת, זה חשוב לה לראות את הכישלון הזה. למה? כי זה חשוב לי להבין שזה... זה לא אני. חשוב להסתכל, תדקדק בדקדוקים כדי שתבין שזה מגיע להם ולא מגיע לי. שבזה כבר נחלש מעט ערך פחד האובדן. כבר לא הייתה לה תקנה מוסרית. זהו, היא תקועה, היא נציב מלח. ותהי להכרח משפט האלוהי לדונה כאחד מאנשי סדום, שכבר גם כן נאבדו רק מפני שאפסה להם כל תקווה של תיקון מוסרי, וכמוהם נאבדה ותהי לנציב מלח. אז אנשי סדום זה מלח, היא נציב מלח, נציב זה משהו שהוא עומד. מלח סטטי. כביש מלח שלא זז. זה מה שהיא. מה הייתה התוכנית האלוקית של לוט, כלפי לוט? רק... כן, נכון. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר ללוט ללכת אל ההר, ללכת לאברהם אבינו, מה הוא מתכוון? מה בעצם, מה האמירה כאן? ולמה? מה?
שאברהם מייצג את הרוח בעניין הזה, והוא שקוע בחומריות, תענה קצת...
אז זה אפשרות אחת, שאברהם מייצג את הרוח ואת החומר. אני מנסה לעבוד כאן על הציר של חסד, ואברהם מייצג את החסד, רק את החסד. מול סדום, צריך להבין שבסדום לא היה, זה לא שהיה שם היעדר חסד, אלא הפוך. הייתה שם שיטה שלמה שכופרת במושג חסד, שטוענת שחסד זה דבר לא הגיוני. דרך אגב זה נכון. כלומר, המשנה אומרת, שלי שלי, שלך שלך, זו מידת סדום. זה כל כך הגיוני. שלי שלי שלך שלך, זה לא דבר הגיוני. יש כאלה אומרים שלי שלי ושלך שלי זה סדום, אבל יש דעה במשנה שאומרת שלי שלי ושלך שלך זו מידת סדום. זה סדום. אם אדם לא מבין את הערך בנתינה, את המשמעות בלהיות נותן ולא רק לדאוג ששלי שלי, אז הוא סדומי. ובסדום זה היה השיטה. אנחנו לא רוצים להביא לכאן עניים כי זה יעמיס לנו על התלג. אנחנו לא רוצים להביא לכאן משפחות שצריכות עזרה. אנחנו רוצים שכולם פה ישלמו את הארנונה הכי גבוהה. והיה להם כל מיני שיטות איך להיפטר מאורחים. המדרש מאוד מגחיח את זה. את מה שהיה קורה בסדום. היה שם דיינים, שקר, שקרוריי ושקרירי. שהיו הכל, המערכת המשפט הייתה מיוסדת על עוולה. בינה לבין עצמה. היה מגיע שם, אתם מכירים, המדרש מספר שהיה מגיע אני לסוף צדקה. נותנים לו. כל אחד היה לוקח, נותן לו מטבע, רושם על הצד של השני את השם שלו. משפחת פלוני. נותן לה אני. אני בינתיים, איזה כמה צדקה, בחיים לא אספתי ככה. יש לו מלא כסף, בא לקנות אוכל במקולת, מצטערי, לא מוכרים לך. בא לעוד מקולת, לא מוכרים. אף מקולת לא מוכרת לו. ככה הוא מסתובב עד שהוא מת ברעב, הוא מת ברעב, כל אחד בא לוקח את הכסף שלו. זאת אומרת אצלך, מה הקטע? אז כאילו, תהרגו אותו מההתחלה, מה המשחק הזה? לא, לא, לא. כאילו, זו שיטה כזאת. זו שיטה. אנחנו לא מוכנים שיהיו כאן עניים בכלל. אנחנו לא נלכלך את הידיים ברצח, אבל אין כאן בכלל מקום לחסד. זאת שיטה. המענה לשיטה כזאת זה עשיית חסד לא באופן אקראי, אלא עשיית חסד באופן שיטתי. וזה אברהם. כלומר, אם אשת סדום היא משהו סטטי, לא זז, מלח, עניין נוקשה שלא מוכן לזוז ולעשות חסד, אברהם זה חסד בתנועה, חסד שיטתי. בואו נראה את הפסקה הבאה, ננסה לחטוף גם אותה. אני קורא מהשורה השנייה. יסוד עבדת סדום היה להעמיד בעולם גודל הערך של החסד. וכמה גדולה היא ההשחתה של אובדן מידת החסד בעולם. והנה ההפך ממידת סדום ממש היה אברהם. בעל החסד ומרחיבו בעולם. והנה בנוהג שבעולם, כשישנם מלחמות של דעות, ישנם כאלה שהם מתנגדים לאיזו שיטה. אבל התנגדותם היא רק בשלילה, מפני שמוצאים את הרעות הבאות ממנה. אבל כל זמן שלא ימלאו ידם לבנות שיטה אחרת, שתנהיג את העולם בדרך רצוי וטוב ממנה, עוד לא ישלימו את המבוקש. להגיד שסדום זה גרוע, זה הרבה אנשים יכולים. על כן, באשר לסדום, הייתה שיטה מדינית של שנאת חסד. דרך אגב, בתנ״ך רואים את זה בפילגש בגבעה. זה השיקוף של סדום. שם בפילגש בגבעה מגיע בן אדם ואנשי בנימין שנמצאים בגבעה, הם אומרים, הבן אדם הזה הגיע כדי שאנחנו ננצל אותו. זו שיטה שניצול. יש כאן מישהו חלש, צריך לנצל אותו. אז אם כן מי שחלק עליהם, אין די לו רק בשלילת שיטתם, כי אם צריך להעמיד שיטה משוכללת, ראויה להנהגה מדינית על פי דרכי החסד. לא חסד אקראי, מזדמן, אתה רואה איזה אני תעשה לצדקה, אלא שיטה של חסד. במובן הזה, דרך אגב, מדינת ישראל היא מדינה של חסד. צריך לדעת את זה. כל מי שלא נזדקק אף אחד מאיתנו, אבל כל מי שיזדקק פה אי פעם לטיפול רפואי, והיה פעם בארצות הברית, במקום מבין מה מדובר כאן. בארצות הברית, אם אתה רוצה לחיות, שאלה? אתה רוצה MRI? $10,000. אתה רוצה CT? עוד $10,000. אנחנו לא חייבים לתת לך את כל הדברים. שתשלם ביטוחים, אלפי דולרים בשנה. ובמדינת ישראל, לא מתאשפז, לא משלם ביטוח בריאות, סכום יחסית נמוך, מאוד נמוך. ביטוח לאומי, דברים האלה, אין אותם במדינות אחרות. זו מדינה שבנויה בהרבה מאוד מובנים על יסוד חסד. פה צריך תמיד למצוא את האיזון, אבל שיש כאן את הדבר הזה. שיטה. על כן, צריך להעמיד שיטה משוכללת ראויה להנהגה מדינית על פי דרכי חסד. וזאת הייתה מידתו של אברהם, שתיקן את החסד בדרך קבוע מסודר. כמו שנאמר עליו, אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. על כן, כשמברכים על זיכרון רעת שלילת החסד, הבא על ידי פורענות של אשתו שלו, טוב, מברכים, אומרים, אשתו שלו, איזה רשעה, צריך לברך, ברוך דיין האמת, מגיע לה. זה לא מספיק להגיד מגיע לה, מה אתה עושה אחרת? איך אתה מייצר עולם אחר שבו החסד הוא בילדין בפנים? על כן, שמברכים על זיכרון רעת שלילת החסד, הבא על ידי פורענות של אשתו שלו, להורות על השנאה הראויה לקבע בכל לב על כל הנהגה שתקום בעולם, לדחוק את גבול החסד, ראוי להסמיך לזה מיד הזיכרון של הצלת לוט הבא על ידי אברהם בערך זיכרון, כי הזיכרון בא גם כן מהפכים. כשתזכור את הקור, תזכור גם כן את החום. כשאנחנו נזכרים בלוט או באשת לוט, אנחנו מיד נזכרים בהפך באברהם. מה ההפך של לוט? אברהם. שיטת חסד. ובזכירת הלבן נזכר השחור וכיוצא בזה מההפכים. על כן נזכר אברהם בזכירת סדום כחוק המושגים המתנגדים. אבל ההוראה הלימודית בזה היא כי לשלילת ההנהגה של מיעוט צביון החסד ראוי להילחם לא רק בדרך של שלילה, של אי החזקת השיטה היא המתנגדת למוסר הקדוש של תורתנו הקדושה. לא מספיק להגיד מה לא ומה לא. כן, יש שיטות מוסר שרק מדברות, זה פסול, החילוניות פסולה, זה. בוא תציב אלטרנטיבה. בוא תגיד מה, ומה אתה כן? כי אם להתגבר במלחמה חיובית, לבנות מערכת הנהגה על פי מידתו של אברהם אבינו עליו השלום של תגבורת מילת החסד. והוא הדין לכל התנגדות הראויה להיות מצד דרך האמת והצדק אל דרך הרשע והשקר, שצריכה לא להסתפק בשלילה, רק להגיד מה לא, כי אם בקביעות עניינים חיוביים של דרכי האמת, ההפוך מדרך השקר, למור זה הדרך לכו בו, כערך מידתו של אברהם אבינו העומדת בניגוד של פועל, פועל נגד סדום וחפצה. אתה לא מברך רק ברוך דיין האמת, אתה גם מברך ברוך זוכר הצדיקים. אתה לא מסתפק רק בשלילת מעמדה של סדום, אלא אתה צריך, לכן כשהקדוש ברוך הוא אומר ללא תברח לאברהם, הוא אומר לו, אתה לא יכול להישאר סטטי, אם תישאר סטטי, עוד פעם תתדרדר. וכשלוט מנסה להישאר סטטי, ללכת לאיזה הר ניטרלי, מה שקורה לו בסוף, שהוא נופל ובא על דנותיו והכל קורס. הקדוש ברוך הוא אומר ללוט, אתה חייב ללכת לאברהם, להבין ששיטה הפוכה. נמצאנו למדים, שכשאנחנו נוסעים בפקק תנועה, ורואים מהצד השני, תאונה שקרתה. אז אנחנו כנראה נסתכל, אבל ההסתכלות שלנו צריכה לכלול בתוכה מרכיבים אחרים לגמרי ממרכיבי הסקרנות, ולפעמים אפילו הסוג של השמחה לעד. כאילו, לא במובן, אבל במיוחד אם ראינו זה מישהו שנוסע מהר וחותך ופתאום הוא מגיע לו, כן? כזה. ההסתכלות צריכה להיות אמפתית. קודם כל פנימה. האם אני דואג שדבר כזה לא נמצא אצלי? הקוצר רוח, הרצון הזה להגיע ולהספיק מהר. קודם כל, לעשות תשובה בעצמי. הדבר שני, הבטה אמפתית, מלאת השתתפות בכאב, להגיד שיר המעלות. מישהו כאן בצד השני של הכביש סובל. מישהו כאן נגרם לו כאב, או אפילו רק בהלה. תשתתף איתו, תגיד עליו שיר המעלות. קדוש ברוך הוא, יש כאן יהודי שסובל עכשיו, יש כאן מישהו שזה, תרחם עליו, תמלא עליו ברחמים. אפילו המחשבה הזאת היא הופכת את האמפתיה להבטה אחרת לגמרי. ואז לא רק שאני לא אומר, טוב, זה קרה לו, אבל לי זה לא יקרה. זה קרה לו ולי זה גם יכול לקרות. ובעצם זה קרה לו וזה גם קרה לי. כי אני עכשיו כואב יחד איתו. מצטער יחד איתו. נסעתי פעם חוויה מאוד מזעזעת. אני לא מאחל אותה לאף אחד. נסעתי יום שישי. נסעתי מהבית. נסעתי לבקר את הבת שלי, הייתה באיזה סמינריון. ואני פונה ימינה בצומת. יום שישי באחת, אני פונה ימינה בצומת של זה שלנו. פקק תנועה. פקק. התחלתי איתה, מה הפקק? אני אמרתי, מה היום? מה קשור פקק עכשיו? בצומת סירקין בעצם פניתי ימי, הפקק בצומת, אמרתי לך, יום שישי, אין פה. נוסעים, לא זזים, לא זזים. ואני כבר ככה, כולי כבר מבעבע מבפנים, מה זה הפקק הזה? אנשים לא יודעים לנהוג, מי נתקע, מה נתקע? ממשיך, עובר רמזור. ברמזור אחר כך אני אומר לילדים, הנה הפקק, זה, תראו. איזה מישהו נתקע שם ברמזור. אני מתקרב עוד קצת ואני רואה שזה האוטו של ההורים שלי. מרוך קצת. הלב שלי ואחר, פתאום בבת אחת אתה פתאום, בבת אחת אתה נזרק. קיצור, אמא שלי נסעה באוטו, נסעה בירוק, מישהו נסע באדום, נכנס בה, ברוך השם, הכל בסדר, מכות יבשות, לא קרה כלום, אבל החוויה שפתאום פקק תנועה של איזה מישהו שעשה תאונה, נהפך לאוטו של, של אבא שלך ואמא שלך, אתה רואה אותו ככה על הצד, תקוע באיזה עמוד, זה פתאום זה... אני אומר, זה לא קרה להם, זה קרה לנו. הבתה צריכה להיות אמפתית. הסקרנות הזאת של הצד השני של הכביש, היא בעצם איזושהי תולדה לא טובה של אשת לוט שנזכה להיות מזרעו של אברהם אבינו. אנחנו כאלה, ללכת בדרכו של אברהם אבינו. אמן ואמן. זכו וימצאו.